לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום רביעי ג' באייר תשע"ח, ערב יום העצמאות, באולפן בני טוקר. נשוחח לקראת חג יום העצמאות גם עם השר יריב לוין וסגנית שר החוץ ציפי חוטובלי. גם האם השכולה חגית ריין תהיה ביומנינו על המעבר, כמו שהיא רואה אותו, המעבר הטבעי בין יום הזיכרון ליום עצמאות. הרב צפניה דרורי, ראש ישיבת ההסדר ורב העיר קריית שמונה, שמלווה, מכהן כרב העיר כבר יובל שנים, על התקופות הקשות יותר והטובות יותר ועל הצמיחה של העיר. גם ישי לוי, שבלם בגופו מחבל לפני כשנתיים וחצי, והיום הוא נעזר בחבריו כדי להתרומם המשבר הכלכלי אליו נקלע בעקבות הפיגוע והפציעה שלו, אז גם הוא יהיה ביומננו. ועל סטודנטים באוניברסיטת תל אביב, ערבים ככל הנראה, שלא עמדו אתמול בצפירה ופגעו בכבוד הסטודנטים האחרים. אז הנה ערבה וחג עצמאות שמח. וכעת אנחנו אומרים חג עצמאות שמח לשר התיירות יריב לוין מהליכוד. שלום לך.
שלום רב, חג שמח.
חג שמח. רצינו ככה לשמוע ממך כמה מילים. מדינת ישראל בשנתה ה-70, איך אתה רואה את המדינה היום, את עצמאות המדינה ואת עתידה בהמשך?
הדבר הראשון שצריך לומר, שזה לא מובן מאליו. אולי הסכנה הכי גדולה שיכולה להיות לנו היא ההנחה שה... נס הזה של תקומת עם ישראל בארצו זה דבר מובן מאליו ודבר מובטח. העובדה שאנחנו זוכים לחיות במדינה עצמאית, לא כל שכן במדינה שהיא באמת גם בעלת יכולות אדירות וגם נותנת לאזרחיה תנאי חיים ורמת חיים שהיא מהטובות שקיימות בעולם בכלל. זה לא דבר מובן מאליו, זה לא יהיה אף פעם מובן מאליו, זה תמיד יחייב אותנו לעמוד על המשמר, ואם נשכיל להבין את זה, אני חושב שגם מידת המחויבות שלנו ללכידות פנימית, לשמירה על הארץ, מידת המחויבות הזאת תגבר.
זה נדמה שהיום אנחנו נמצאים בתקופה שלא כל כך אנחנו חושבים על איך לגדול, אלא איך יותר לשמור על הקיים, לפחות על ה... שטח הקיים מול הפלסטינים. איך אתה רואה את הסוגיה הזאת?
אני לא חושב. אנחנו נמצאים בתקופה שבה ישראל היא מדינה עוצמתית מאי פעם, עם כלכלה חזקה, עם מערכת באמת יוצאת דופן בתחום הטכנולוגי, מערכת חינוך מפוארת, והרשימה כמובן היא ארוכה מאוד. מדינת ישראל נמצאת כל הזמן בצמיחה, גם ההתיישבות בחלקי הארץ השונים בהחלט מתרחבת ומעמיקה שורש. האתגרים הם כמובן גדולים מאוד, לא תמיד קצב ההתפתחות הוא מה שהיינו רוצים לראות, לא תמיד כל מה שהיינו מבקשים ואנחנו חושבים שנכון לעשות באמת קורה. אפשר לקחת דוגמה מאוד טובה מנושא העלייה, מצד אחד 20 ענקי, רוב יהודי, אולי הריכוז הגדול ביותר של יהודי העולם היום נמצא במדינת ישראל, דבר שלא היה בעבר. ישנם עולים רבים שממשיכים להגיע מכל רחבי תבל, מיזוג הגלויות הוא הצלחה יוצאת דופן, ועדיין אנחנו רוצים לראות קצב עלייה הרבה יותר גדול, רוצים לראות הרבה יותר מבני עמנו מגיעים לכאן כדי לחיות כאן, כך שיש בהחלט חצי כוס מלאה והיא מלאה מאוד, ויש גם דברים נוספים שצריך לשאוף אליהם, ואני מאמין שיבוא יום ויגיעו. אני אגב בהחלט חושב שלא הכל נעשה ביום אחד, ויבוא יום ומדינת ישראל תהיה מבוססת בכל רחבי ארץ ישראל, בכל מקום ששייך לנו. היום הזה יגיע, צריך להמשיך לעבוד, להמשיך בסבלנות ובמחויבות, מתוך הרבה מאוד אמונה.
הדמוקרטיה שלנו תמיד מובילה את המאבק בין ימין לשמאל. איך אתה רואה את העתיד של העם הזה לאור המחלוקות שבאות לידי ביטוי גם במערכות השונות, במשפט, בתקשורת. איך אתה רואה את העתיד של העם הזה?
ישנן מחלוקות, היו תמיד מחלוקות, אבל אני חושב שיש גם הרבה מאוד מכנה משותף. צריך להעמיק את המכנה המשותף, אני גם מאמין שצריך להעמיק את ההיכרות של כל ילד וכל ילדה, גם עם ההיסטוריה שלנו, גם עם המורשת שלנו, גם עם הארץ שלנו. אני חושב שככל שנעמיק בזה, נצמצם בהחלט את הפערים ואת המחלוקות. צריך לחזק את אותם מבני המיעוטים שמזדהים עם מדינת ישראל ושותפים איתנו, ולדאוג שהמגמה הזו של השתלבות ולקיחת חלק בכל מערכות החיים במדינת ישראל תתגבר. ואם נלך בדרך הזו, בסופו של עניין, למרות השונות, למרות ההבדלים שישנם, למרות הגיוון הרב של החברה הישראלית, המשותף יגבר, המאחד יגבר, ואני בהחלט אופטימי בנושא הזה.
היום אנחנו יותר אומרים, דואגים לקטע הכלכלי, יכול להיות שבשנתה ה-70 קצת פחות אידיאליסטים ממה שהיינו בשנים הראשונות של המדינה?
אני לא חושב, העולם השתנה, ובעולם של היום הצרכים החומריים הפכו ליותר משמעותיים. אגב, הם חיוניים בכל דבר, מהיכולת להגן על עצמנו ועד היכולת לקיים מערכת חינוך מודרנית שנעזרת בכל הכלים שקיימים היום. אנשים נהנים במדינת ישראל מרמת חיים גבוהה בהרבה מאוד מובנים ביחס למה שקיים ברוב מדינות העולם, וזה בהחלט דבר טוב ודבר חיובי, וזה בסדר ולגיטימי שאנשים רוצים לחיות חיים טובים וליהנות מהחיים. יחד עם זאת, אני בהחלט לא חושב שיש ירידה במוטיבציה לשרת, במחויבות למדינת ישראל, באמונה בצדקת הדרך שלנו.
אתה רואה היום פחות גלים על המכוניות מפעם, ככה נראה לי. לא עשיתי בדיקה מדויקת, אבל נראה לי שפחות,
לא? אני לא בטוח שדגל הוא על המכונית, זה דווקא הסימן. אני חושב שהסימן הכי חשוב בעובדה שאנשים חיים כאן, מחויבים למדינת ישראל, משרתים בכוחות הביטחון, גאים להיות ישראלים, רוצים שהילדים שלהם ימשיכו ויחיו כאן. מפעל התיישבות אדיר, שהתחיל באמת עוד טרם קום המדינה, והולך ומתרחב ומגיע היום גם לאזורים ששחררנו במלחמת ששת הימים. מספרים שחלק מפעל ההתיישבות האדיר הזה יכלו רק לחלום עליהם. כך שיש בהחלט הרבה מן החיובי, והעולם הוא עולם דינמי, אבל בסך הכל אני מזהה גם אצל הדור הצעיר הרבה מאוד אהבת המדינה, הרבה מאוד אהבת הארץ והרבה מחויבות.
ולסיום, איפה היית רוצה לראות את מדינת ישראל בעוד עשור, או יותר נכון לקראת העשור הבא?
כפי שאמרתי, קודם כל לדאוג שתהיה מדינת ישראל, לא מובן מאליו על הדבר הזה לשמור, להמשיך ולראות את הפיתוח הכלכלי, את הפיתוח של העוצמה שלנו והיכולת שלנו להגן על עצמנו, וכמובן לראות את מדינת ישראל כאבן שואבת לעם היהודי כולו, שיבוא ויתיישב בכל חלקי הארץ, וביחד נמשיך לבנות את המדינה בהתאם לציווי של הדורות הקודמים, למעננו שחיים בדור הזה, ובוודאי למען הדורות הבאים.
אז נודה לך, שר התיירות יריב לוין מהליכוד, ונאחל לך חג עצמאות שמח. תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום וחג שמח לסגנית שר החוץ ציפי חוטובלי מהליכוד.
שלום, אני באמת מאחלת לכולנו עוד הרבה שנים של מדינתנו הפורחת.
אז רצינו באמת לשאול אותך את השאלה, האם באמת בשנת ה-70 למדינת ישראל, מדינת ישראל עצמאית, האם אנחנו עצמאים?
התשובה היא עצמאים אי פעם. ככל שאתה מסתכל על השנים שחלפו מקום המדינה עד היום, אתה רואה התפתחות מאוד מאוד מרשימה בתחום העצמאות הכלכלית בוודאי. מדינת ישראל שראשית ימי המדינה הייתה מדינה שהייתה מבוססת יבוא, כמעט כל צרכיה היו מסופקים על ידי ספקים מן החוץ, על ידי מדינות העולם. היום אנחנו מדינה הרבה יותר עשירה, בוודאי מדינה שהכלכלה שלה, שהיא בהחלט מתכתבת עם הכלכלה המודרנית, שהיא כלכלה של טכנולוגיות וידע, ולא רק כלכלה של משאבי טבע, כמו נפט וגז וכל אותם משאבים שמדינות בעבר בנו עליהן את אושרן. זה דבר שמאפשר למדינת ישראל להיות הרבה יותר עצמאית. לשמחתנו גם תגליות הגז גם הופכות את מדינת ישראל למדינה שיש לה עוצמה כלכלית גדולה יותר. וככל שאני מסתכלת גם על היכולת שלנו לבנות את עצמנו כאומה, מבחינה רוחנית ומבחינה מוסרית, אני חושבת שבהחלט אפשר להגיד שבשנת ה-70 מדינת ישראל גם היא הריכוז היהודי הגדול בעולם, וכמעט כל דבר חשוב שקורה מבחינת הרוח גם כן קורה כאן. אז אין ספק שמדינת ישראל בהחלט עצמאית, והיא בהחלט הלכה כברת דרך מהמדינה הקטנה שהיא הייתה ומאוימת בראשית ימיה.
אבל מי כמוך יודעת כי הסגנית שר החוץ שבנושאי חוץ וביטחון אנחנו פה נתונים לגינויים, אם זה האום או מועצת הביטחון, אנחנו מוגבלים, אנחנו נתונים לפעמים לאישורים מארצות הברית, במידה מסוימת לפעולות כאלה ואחרות. אז האם אנחנו בעניין של החוץ וביטחון עצמאים?
בהחלט כן. התשובה, קודם כל אני חושבת שאין מה להשוות בין ה-20 השנים האחרונות שהיו מבחינת, בוא נגיד ככה, העוצמה של הלחץ הבינלאומי על ישראל, לבין השנים האחרונות שבהם העולם עובר טלטלה מאוד משמעותית. פתאום יש הבנה שמזרח התיכון, הבעיה המרכזית שלו, זה לא הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אלא הבעיה של כוחות רדיקליים, שהם בעצם היום מגיעים כל הדרך לאירופה ולארצות הברית. יש עולם שלם שהשתנה בהקשר הזה. אני לא אומרת שהאום הוא מקום אובייקטיבי כלפי מדינת ישראל, ממש לא. אבל כשאני חושבת על האינטרסים מול הממשל האמריקאי הנוכחי, הרי הממשל האמריקאי הנוכחי לחלוטין רואה עין בעין את צורכי הביטחון של מדינת ישראל, מכבד לחלוטין את ההיסטוריה ארוכת השנים שלנו בארץ הזאת, עושה מהלך היסטורי של העברת השגרירות לירושלים. אני חלק מהמאמץ להביא עוד שגרירויות, אני בשבוע הבא נוסעת לפראג בירת צ'כיה, כדי בעצם להפוך הרבה מאוד הצהרות חיוביות שיהיו בנושא הזה במדינה הכל כך ידידותית הזאת, גם כן למציאות, ולהביא עוד שגרירות לירושלים. כל הזמן יש תנועה חיובית שבעיניי רק הולכת וגדלה. אז דווקא בתחומים האלה של יחסי חוץ וביטחון, אני חושבת שההבנה לכך שישראל היא לא נלחמת את מלחמתה בלבד, אלא היא נלחמת מלחמה מאוד מאוד קשה באסלאם הרדיקלי שכל העולם סובל ממנה, הדבר הזה הולך ונהיה יותר ברור, ולכן אני חושבת שגם בתחום הזה בהחלט אפשר להיות אופטימי.
אני רוצה לשאול אותך לסיום, אנחנו בשנת ה-70, איך את רואה את העם שלנו מבחינת הפילוג לכאורה בין ימין לשמאל? אומרים שכל בחירות, ואם יהיו מתישהו בחירות, מביא עוד ועוד פילוג, ואיך את רואה את העתיד הזה של העם, כשיש שני צדדים כל כך במפה הפוליטית שונים?
קודם כל, לדעתי, השמאל הישראלי בקריסה. בהרבה מובנים, רוב העם בישראל כבר די ברור לו שדרכה של התנועה שאני, כמובן, חלק מנה כמפלגת שלטון, בכל מה שנוגע לתפיסת ארץ ישראל, בכל מה שנוגע לנושא של שוק חופשי, כלכלת שוק חופשי, בואו נזכור גם מה הביא לפריחה הכלכלית הגדולה הזאת, בין השאר זה שינוי המשטר הכלכלי של ישראל, מסוציאליזם ששם את מדינת ישראל במקום מאוד פרובינציאלי למדינה שהיא מנהלת כלכלה גלובלית. כל הדברים האלה בעצם היום אין מחלוקת על השיטה הכלכלית הנכונה באופן אמיתי במערכת הפוליטית, ואפילו בסוגיה מהותית של, אתה יודע, שבמשך שנים הסעירה את המערכת הפוליטית, התנחלויות, נושא של ויתורים וחלוקת הארץ, רוב העם מבין שחלוקת הארץ היא אסון, שכל רצון בעצם לשמור על הביטחון שלנו כאן ועל הזהות שלנו כאן, עובר דרך שמירה גם על חבלי הארץ שלנו, הייתי אומרת שרוב העם נמצא שם. לכן הכיתוב הוא בעיקר בתקשורת, בעיקר במדיה החברתית.
גם בכנסת, צריך להגיד,
לא
כל מפלגה.
אני לא חווה את זה כל כך בכנסת, אני חושבת שאולי השיח הציבורי נהיה בעייתי, אבל במהות, במלחמת האמונות והדעות, אני חושבת שיש דווקא התכנסות להרבה מאוד כיווני חשיבה שהימין הפוליטי היום בישראל מאפיין אותם. אני רוצה להגיד משהו שקשור למאבק הפוליטי שיש בימים האלה מול מערכת המשפט. אני משפטנית, אני באתי מהעולם הזה שבו בעצם יש פרספקטיבה על מערכת המשפט הישראלית מאז קום המדינה עד ימינו אנו. המהפכה החוקתית החלישה את כוחו של בית המשפט העליון, מאוד במעמדו של בית המשפט העליון, וגרמה בהרבה מאוד מובנים להפרת הדינמיקה העדינה בין הרשויות. חייבים להחזיר את ההפרדת הרשויות במדינת ישראל למקום הנכון. הדבר החשוב ביותר שצריך לעשות במושב הקיץ הקרוב הוא לחוקק חוק יסוד שפיטה שקובע באופן מפורש שבית המשפט העליון שנטל סמכויות לא לפסילת חוקים ובעצם לכניסה אגרסיבית לזירה הפוליטית, הדבר הזה חייב להיפסק. ואני חושבת שזה יהיה גם לטובת מערכת הדמוקרטית בישראל וגם לטובת האמון הציבורי במערכת המשפט, ומוטלת עלינו אחריות לחוקק את אותה פסקת התגברות, או לחילופין, כמו שאמרתי, חוק יסוד שפיטה ברור שקובע את המותר והאסור בתוך הדינמיקה הזאת בין הרשויות. הדבר הזה יציל את הדמוקרטיה הישראלית.
אז נודה לך על הדברים, סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי מהליכוד, נאחל לך חג עצמאות שמח, תודה רבה לך.
תודה לכם, ותשמחו במה שיש, באמת זה, אני אומרת הלל בשמחה גדולה ובלב שלי.
תודה רבה לך.
להתראות.
להתראות, תודה. יום העצמאות ה-70 של מדינת ישראל וגם יום הזיכרון, אנחנו רוצים עכשיו לשוחח עם חגית ריין, אמו של רב סרן בניה ריין, שנהרג במלחמת לבנון השנייה. שלום לך.
שלום וברכה.
אז את גם עומדת היום לשוחח בשם המשפחות השכולות בטקס ביישוב בשומרון, ואתם בוודאי יומיים לא פשוטים עבורכם היומיים האלה.
כן, למרות שאני אגיד לך, אני יום הזיכרון נתמיד הוא לא לי, הוא לכל עם ישראל. אבל מבחינתי יום הזיכרון, מה הוא לי, יש הבדל בין יום הזיכרון היורצייט ביום שבו נהרג בניה לבין היום הזה. ביורצייט, וזה באמת זה יום של אבל ובכי ומספד, ואני מרגישה את הנשמה יורדת, זה לא סתם שחזל אמרו. והיום זה יום של גבורה, שאני חושבת על, על החיילים שנהרגו, אבל על החיים שלהם, על הערכים שלהם, על המורשת שהשאירו. מבחינתי יום הזיכרון זה יום הזיכרון לעתיד. מה אני לוקחת מכל חייל? ואני לומדת, והרבה מאוד חיילים. נכון שביום הזה זה מתנקז אצלנו, ובאים הרבה חיילים מפקדים, זה כמו שיבה, אני קורא לזה, וזה, ואתה שומע סיפורים חדשים כל פעם מחדש, גם אתמול בלילה, זה נכון שזה מרוכז כזה.
כן, אבל גם עכשיו הם לא... מגיעים, ואתם כמו בשיבה, אתם ממשיכים להגיע?
כן, היום יעברו פה, אתמול היו פה עשרות, והיום מאות יגיעו לפה. כן, וזה מי,
לא
המ...
שוכחים,
מי החייל הכי פשוט? מי החייל הכי פשוט? שהוא כבר השתחרר, ועד אלופים, שאז היו מגזים ומחטים, אלופים, ראש אמן, ומי זה, הם מגיעים לפה, כן, לא שוכחים ולא מבטרים, וזה יום כזה, הם עוברים בבטל, זה פשוט מדהים. אני אומרת לך, זה עם ישראל בצבו, וזה לא רק ביום הזיכרון.
עדיין שומעים סיפורים חדשים?
עדיין, כן, כן.
תהיה לנו דוגמה לסיפור חדש ששמעת שלא ידעת, אולי קצר משהו על הקצה המזלג.
אתמול בערב, אפילו זה קצת קשה לי... לא, אני, זה סיפור קשה שאתמו שמעתי, אני לא חזר מבקר.
מצטער שהתקלתי אותך, אבל סקרנת אותי סיפורים חדשים, אז סתם עניין אותי.
זה קצת קשה לי זה, אבל...
את לא חייבת.
טוב, כן, אז זה היה סיפור מאוד קשה עם המלחמה, אני לא אפתח את זה עכשיו, מספיק כל הלילה לא ישנתי. אז בוא, אני, קודם כל אני רוצה להגיד לך ש-70 שנה המדינה שלנו, ואני מרגישה ש... קודם כל אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא על כל הניסים שקרו לנו במשך רק 70 שנה, שאנחנו זכינו לחזור לארץ, זכינו לחזור לשמרון, אם לא תשמרון, אנחנו בניה הוא הילד הראשון, בין הראשונים שנולד פה, ואני כבר פה.
בשווי שמרון.
במפורש, בקרני שמרון. במפורש, כן, במפורש אני אומרת לך, כן, זכינו, וזכינו שהבן שלנו נהרג במדינת ישראל, על ההגנה שלה בזמן שחיזבאללה עמדו, שם לגמור את הצפון, וזה לא מהיום, מאז ומאן היום שום דבר מבחינה זה לא השתנה, כי עומדים לחלוטנו והאיום קיים, ואני רוצה שנור שלנו ידע שהאיום עדיין קיים, יש איזו אווירה כזאת, יודע, הם מלחמות וזה, יש פה איזה בלבול, איזה טעות, האיום קיים ועוד איך קיים, והרבה חברים של מניה שפוקדים אותנו ביום הזה, שהיום כבר מחתים בזה, התקשרו אליי אתמול חגית, אנחנו בכוננות, אם בצפון ואם בדרום, כן, המצב ממש... זה שהם נשארו, אמרתי להם, כן, זה המקום שלכם, ואנחנו מצדיעים לכם. אני בכלל מצדיעה לחיילי צה"ל בימים אלו, אני לא מתביישת שיש איזה סרטון אידיוטי, או משהו שמרנים איזה אולפן, איזה כתב באולפן מתחיל, אז אני פשוט שולחת אס-אמסים, אני אומרת לכל אנשים תשלחו אס-אמסים, נפקדים לכם, אנחנו איתכם, אנחנו מחבקים אתכם. אני שולחת אס-אמס, בסדר, אז אני יכולה לשלוח לאלוף פיקוד דרום ולמח"ט גולני, והם מתרגשים, והם אומרים לתידי, אנחנו מעבירים את זה לחיילים וזה מחזק אותם. אני מקורא פה מכל החייל, לכל האנשים, תעשו את זה ברשתות החברתיות, כשאתם רואים בדרכים את החיילים, תנו להם חיוך, תקחו במכונית, אני לוקחת שקית צ'ופרים ומחלקת עוצרת ומחלקת לחיילים. זה כל כך חשוב, כי הם כל כך מנסים לבלבל אותם עם כל ההוראות האלה. אני אומרת שפעם...
מדברת על הסרטונים שדיברו על החייל שירה בעזה, הסיפור הזה, כן.
כן, 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 על החייל של גולני. איך אפשר בכלל לדבר על זה בכלל, לקחת את זה, להוציא את זה מהקשר מזה, אנשים, החיילים שלימזים שם 4 שבועות, לא היו לו פסח, לא ליל הסדר, לא היו, ואתה יושב באולפן הממוזג ומדבר, תסלח לי, שטויות. איך אפשר, והילדים האלה באמת, אני אומרת, הם כל כך צריכים את התמיכה של כל הציבור, ואני חושבת שבאמת, דווקא ביום הזיכרון, אני אומרת, יש היום המודה הזו של כולולום, הללויה, אז אני אומרת כולולום, הללויה לחיילי צהל, הללויה למפקדי צהל, הללויה, תשאירו הללויה לחיילי צהל, הם זקוקים בזה, אני אומרת לכם. אז זה אחד מהדברים שאני קוראת דווקא ביום הזיכרון של כל החיילים, אני אומרת לכל הציבור, לכל האזרחים, חבקו אותם, תתנו להם צ'ופרים, תדברו עם מה, תשלחו אס-אמסים, כי זה מאוד 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 חשוב. אני יודעת את זה מהשטח.
למי נשלח אס-אמס? לא לכולם יש את הטלפון של המח"ט.
בסדר, אז יש לך, את החבר החייל, ויש לך שכן שהוא מפה, והבן שלו, וזה לכל אחד, בחייך, אל תעשה, כל אחד יש לו קשרים, יש לו זה. תשלחו, תחזקו. נורא, 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 נורא חשוב, אני אומרת לך. זה מאוד מאוד חשוב.
ואחר כך יום העצמאות, אז אתם ככה, מגיע הלילה של יום העצמאות, איך את חיה עם המעבר הזה?
המעבר הזה הוא הכרחי והוא טבעי, כמה שנשמע טבעי במערכות, כן. אם אתה יודע היום להתייחד עם חיילי צהל ולזכור שבזכותם אתה כאן, וזה לא פרזה, כן, בזכותם, אני ואתה כרגע מדברים בזכות אלי שהלכו, אז אחרי זה אתה רק יכול לסרוח. אבל אם אתה תיקח את זה, תנתק את זה, תעשו יום זיכרון, נגיד השבוע ויום עצמאות עוד שבועיים, לא יודעת מה, היום עצמאות יהיה רק מנגלים ועל האש. אבל אם היום אתה זוכר שעל האש הלכו חיילים, אז מחר אתה תוכל לשמוח בנס, תוכל להודות לקדוש ברוך הוא, שנתנו את המדינה המקסימה הזו, שאני חושבת שממש הקשר, לי אישית הוא מאוד קשה, אני לא אומרת. אבל כן, אנחנו קמים, יודעים אצלנו מהצבא וכל החברים, שאפשר לבוא עד 7:30, אחרי זה אנחנו הולכים לתפילה. מחר בבוקר, פה ביישוב יש מנהג, אנחנו עושים סעודת הודיה לזכר כל אלה שנהרגו אחרי התפילה בבוקר, עם הליל, ארוחת בוקר, ותמיד אנחנו מזמינים משתבנים. מחר אני הזמנתי את אמירה של ידידי, שהוא היה מפקד חיל אוויר לשעבר. ואנחנו, כן, עוברים את המעבר הזה.
הסעודת הודיה לזכר כל מי ש...
אלה שנפלו מישהו, כן. וכמובן כל חיילי לצה"ל, כן. אבל זה נחשב שזה מאוד יפה,
זה בבוקר, את
בחדר
את
האוכל של הישיבת ההסדר, ואחרי זה, ב-10:30 כולם מתפזרים, וכל אחד נוסע על המנגלים שלו, לא יודעת מה, כן. מה שכל אחד עושה, ולטייל בארץ הנפלאה הזו. אבל אני חושבת שהמעבר הזה הוא כל כך נכון, כמה שהוא קשה, אבל הוא כל כך טבעי, שאם היו מנתקים את זה, אז יום עצמאות לא היה אמיתי. כן.
טוב, מזמן לא דיברנו איתך, אבל אני רואה שזה תמיד מרגש מחדש ומחזק מאוד לשמוע אותך את הדברים. מחזק מאוד.
אני אולי גם אשלח מפה תנחומים למשפחת ליאר דרוש. אתמול הייתי בבית שמש, אנשים עולים מאמריקה, שהבן שלהם באמת, הם רק עלו, הבן שלהם הלך והתגייס לצבא, ובתאונת אימונים זה באמת נורא קשה, ערב יום הזיכרון, ככה. להיכנס, אז אני מפה שולחת להם שוב חיבוק גדול גדול, ואני קוראת לעם ישראל, מי שיש לו זמן שילך לנחם שם, אין להם משפחה כל כך גדולה, כי הם פה בארץ.
עד מתי הם יושבים שבעה?
וואו, ההלוויה הייתה ביום ראשון, אז עושה חשבון, כן. ביום עצמאות יושבים עדיין, כן. וגם אני אתפלל שבכל הגבולות, בכל הצפון ובדרום, שיהיה לנו שקט, ולכל חיילי צהל שנמצאים שם עכשיו ולא חוגגים איתנו את יום העצמאות ולא יכולים לבוא לפקוד את הקברים של חברים שלהם ביום הזה, אנחנו חושבים לכם חיבוק גדול, מצדיעים, מודים, סומכים עליכם. תודה לכל החיילים.
אז נודה לך על הדברים, ונאחל לך גם חג שמח, חגית ריין, עם משה רפסון, בני הריין, שנהרג במלחמת לבנון השנייה. תודה רבה לך על הדברים.
תודה, כל טוב.
שלום ובוקר טוב לרב צפניה דרורי, רב העיר קריית שמונה וראש ישיבת ההסדר בעיר.
שלום לכם, ביום טוב ושמח לכולנו.
אז אנחנו רוצים קודם כל שתשתף אותנו גם בתחושות שלך, כמי שבוודאי חלק מתלמידיו היו שגם נפלו במלחמות ישראל כראש ישיבת ההסדר, ולאחר מכן את המעבר ליום העצמאות. איך אתה רואה את היומיים האלה ב-70 שנה למדינת ישראל?
אלה יומיים שמבטאים, נאמר, את מסירות הנפש של עם ישראל, את הנאמנות לארץ של עם ישראל, את העוז הטבעי שיש לעם ישראל, לעמוד גם אחרי שואה ארוכה ונפילות גדולות, במלוא התקווה והאמונה, שאם הוא יחליט להקים מדינה, אלוהי יעקב באזרו, הדברים יעלו בידו, למרות כל הקשיים, והוא מוכן לשלם על זה, אפשר לומר, בחייו, בחיי בניו, בחיי האומה. הוא יודע, מזה יצא רק טוב. והקמת מדינה, זה תקוות הגאולה, הבטחה של כל הנביאים, שאחרי שנתפזר בתוך הגויים, נשוב אל הארץ הזאת, ונחיה כאן בחיי קומניות. כל זה יתקיים לעינינו, לעיני הדור שלנו. וזה השמחה, וזאת ההודעה.
בוודאי חלק מתלמידיך היו כאלה שנפלו במלחמות. איך אתה ביום הזה, התחושות שלך?
נכון. מלחמת שלום הגליל הייתה מלחמה שבה נרגו רוב הבחורים שלנו, כלומר היו שם חבורה גדולה ממש. הם יצאו למלחמה והם ידעו שהם הולכים להגן על עם ישראל ועל ארץ ישראל ועל עתיד ישראל. במלחמה הזאת שילמנו מחיר, אבל כולנו היינו בטוחים שבנינו יעשו, תלמידינו יעשו את הטוב ביותר. למעשה כל היציאה למלחמה במלחמת הלבנון, ששם נפלו מרב חברינו, זה היה יציאה שהם יצאו מתוך הקטיושות היו על קריית שמונה, שמפקדיהם ידעו שהם יוצאים נחושים לעשות את כל מה שהם יכולים למען המשך קיומנו בארץ הזאת, והמשך חזון הגאולה שהתגשם לנגד עינינו.
רציתי לשאול אותך, כי רב העיר קריית שמונה, אתם דווקא עיר שספגה, כמו שציינת בזמנו, קטיושות, והייתם תמיד בחזית. היום אנחנו שוב מדברים על כוננות, גם בדרום וגם בצפון. וכרב עיר שספגה הרבה הרבה נפילות על האזרחים, איך אתה ככה ביום הזה מרגיש, ביום העצמאות הצפוי לנו?
קודם כל, אני יודע זה זמן של הגאולה, ואני בטוח שמכל הצרות שיבואו אלינו, אם יבואו אלינו, נדע להתחזק ולהתגבר. כמו שהפסוק אומר, עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. בזמן שמגיעה צרה, אפשר להמשיך ולומר, כשמגיעה צרה, דווקא על ידי הצרה, עם ישראל נושע וחוזר אל עצמו, הוא מגלה את עצמו, ואין לי ספק שקריית שמונה גילתה את עצמה בעקבות הצרות. תלמידינו גילו את עצמם דווקא בעקבות הקשיים הגדולים. ואתה רואה איך שעם ישראל גדל בזמן שהוא רואה צרה, והוא מבין שתפקידו הוא להושיע וללכת בראש החילות כדי להביא לפתרון הבעיות.
וגם אתה מדבר על שאר התושבים בעיר, שמן הסתם ליווית אותם בכל התקופות הקשות, גם הם אתה רואה שהם התחזקו.
אין לי ספק, אני באתי לקריית שמונה לפני 50 שנה. קריית שמונה של לפני הימים הקשים שלה, היא הייתה הרבה פחות טובה והרבה פחות אידיאליסטית, ובניה פחות הצליחו בחוץ, פחות התגלו בכוחותיהם. הצרות מצמיחות ישועה.
הצרות, אתה מדבר על הקטיושות.
נכון, וגם על המחיר ששילמנו. כן, וכל הצרות האלה, הם, זה מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. בסופו של דבר, בתוך צרות, בתוך ממית ומחיה, אתה אחר כך מגלה, כשהציבור גדל, ערכי יותר, נכון יותר, קרוב יותר לכל דבר של שלמות, לכל דבר של עשייה. אין ספק שקריית שמונה התעלתה מאוד בעקבות סבלותיה, והפכה להיות עיר מלאת טוב והרבה הרבה כוחות יצירה.
אז נודה לך ונאחל לך חג שמח, הרב צפניה דרורי, רב העיר קריית שמונה וראש ישיבת ההסדר בעיר. תודה רבה לך ששיתפת אותנו.
שמחה טובה לכל ישראל.
תודה רבה. קמפיין לגיוס המונים שבא לסייע לישי לוי, אב לשישה ילדים, תושב רננה שבלם בגופו פיגוע טרור ומתמודד היום לבדו עם מצבו הגופני והנפשי מאז אותו אירוע, איתו אנחנו כעת משוחחים. שלום לך.
בוקר טוב.
דווקא ביום הזיכרון בחרנו לדבר איתך כמי שבלם בגופו פיגוע טרור. רצינו שקודם כל תספר לנו על האירוע ההוא, אם אפשר ככה בקצרה.
אוקיי. לפני שנתיים וחצי, בשבת, היינו מסעודה שלישית, ואחרי סוף הארוחה הילדים ביקשו לרדת לשחק בגינה, אחרי כמה דקות שהם ירדו, שמענו צרחות. היא פותחת החלון, מסתכלת, צורחת לרוץ, תציל את הילדים. בדיעבד מסתבר שירתה איך המחבל דוקר זוג האנשים שאני מכיר, בבית הכנסת, ואת הילדים שלי נראה באביאל, בני 6 ו-9, עומדים ליד המחבל ומסתכלים, הם לא הבינו מה קורה עדיין. כשאני ירדתי למטה, ראיתי בלגן יחד גדול, בתוך הגן, אבל בתוך הגן גם כן יש בית כנסת, שהיא מאוד 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 פעילה בשבת. ואז אני מנסה להבין מה קורה, רוץ תציל את הילדים, היא צעקה לי. אני מנסה לראות מה קורה, לא מבין, ואז אני רואה זוג שצועקים. מכאבים, אני הולך, אני רואה הכל דם, נסה לשאול מה קורה. אז רק מלמלי, בחור בשם משה, מלמלי, מחבל, סכין, שחור, מעיל, כל מיני מילים, בא זה אמר ילדים. איך שהוא אמר ילדים, עשיתי אחד ועוד אחד, כנראה פספסתי. כנראה הפסדתי כבר את הרגע, הלדתי את הילדים, מחבל וילדים, אמרתי לבוא משהו עולם, אם לקחת לי את הילדים, לפחות הלדתי את האנשים האחרים. יש המון ילדים פה בגן, ויש פה מחבל. באיזושהי זווית של עין אני קולט לכיוון המתכנסת, שני אנשים רצים. אז אמרתי, אני צעק וואקף בערבית, צעקתי. המחבל הסתובב עם הסכין ביד, אז הבנתי כבר, לא היה לי ספק שזה המחבל. ואז אני כל הזמן נושא נשק. ביצעתי עירייה ראשונה לאוויר, לדרוך את האזור. עירייה שנייה ביצעתי לכיוון המחבל, צריך להבין שאני במרחק של 30-25 מטר כבר. לאט לאט המרחק יורד, קשה לעמוד את המרחק באותו זמן. אבל שמחתי באמת על כישורי הירי שלי. וצעקתי גם כדי לאדם שהיה לפניו להתכופף, קוראים לו יואל אדוי, הוא בחור שגם יצאה וסיפר על הנס. במהלך המרדף המחבל סך הכל קיבל 3 עיריות, צריך להבין שזה מרדף בתוך גן שעשויים מלא ילדים שבת. הוא היה בכניסה לבית הכנסת, בעצם מנעתי ממנו את הכניסה לבית הכנסת גם כן. בסוף המרדף בעצם, אני רוצה להסביר שבסוף המרדף הממצאים שהיו על גוף המחבל, לא תירו ספק למה שהוא באמת בא לבצע במקום. אם חס וחלילה הוא היה נכנס לבית הכנסת, ולא הייתי מונע את זה, קדוש ברוך הוא היה מזכה אותי למנוע את זה, היה שם טבח המוני. כשמדבר על טבח המוני, אני מתכוון לכל המובנים. טבח המוני היה שם. אני מודה קדוש ברוך הוא באמת שקודם כל זיכה אותי להטיל. אני צריך להבין שאני נכנסתי לאירוע הזה, מתוך אמונה שכבר כנראה הלכו לי הילדים. שבדיעבד הסתבר שהם התחרו אחד מתחת לשיח ואחד בתוך המגלשה. כשהם שמעו שמתחיל האירוע, הם בעצם ברחו אחר כך לכיוון הבית. האירוע היה קשה מאוד, הייתי לבד. האירוע שנמשך בערך 7-8 דקות כל האירוע, מרחק של 300-400 מטר כל המרדף בתוך גן. חלילה אני מבצע ירי בתוך גן, מלא אנשים. אז אני פעלתי כנס בחושב שלא פגעו ילדים, ברוך השם, האירוע נגמר עם צורה טובה מבחינת ילדים. תוך כדי הוא דקר עוד כמה, תוך כדי תנועה, אבל לא נתתי לו להתפס ולעשות באמת וידוע הריגה כמו שאומרים. היום אני...
אף אחד לא נהרג בפיגוע הזה?
ברוך השם, גם משה לוי, הבחור הראשון שפשוט הוא, כל המעין שלו נשפך לי מול העיניים, הצילו אותו ברוך השם, היה מצב קשה מאוד והוא ניצל. ניצל ברוך השם. היום אני שנתיים וחצי אחרי האירוע, מיד מתמודד עם מהלך רפואי לא קל, פוסט טראומה קשה מאוד, בעקבות הפוסט טראומה.
מתי נפגעת שם בפיגוע?
אני, ברוך השם, היום אני מבין שנפצעתי קשה מאוד. באותו רגע של הפיגוע סיימתי אותו, אבל שלושה ימים אחרי הפיגוע אני קרסתי, במשך חמישה חודשים לא יכולתי לדבר. אז הבנתי שקורה פה איזשהו תהליך שקשה לי מאוד.
זאת אומרת, פיזית גם נפגעת או רק נפשית?
היום, כתוצאה מפוסט טראומה, היום אני איבדתי את הראייה בעין שמאל, והם נלחמים להציל לי את הראייה בעין ימין. הובחנתי בתסמונת שנקראת CSR, תסמונת שלא הבחנו אותה בזמן, והיא כבר גרמה נזק בלתי הפיך לפי הרפואה. אני מאמין באמונה שלמה שעוד יהיה טוב. זה שנתיים וקצת שאני, מאז קרס לי העסק, היה לי עסק שנקרא גן הירוק באלעד, העסק מאוד מוכר, גינון, רשתלה, הכל קרס לי מאז הפיגוע, כי אנחנו לעבוד. אשתי הילדים כולם צריכים לחוט את השברים, להתחיל להשתקם. לצערי, נטשו אותנו מבחינה בירוקרטית המדינה. בזכות הנטישה הזאת אנחנו הדרדרנו, מבחינה כלכלית, רפואית, שאנחנו נמצאים היום דקה לפני שאנחנו נזרקים מהבית, מרחובות כלכליים. וחברים טובים פתחו קמפיין לגיוס המונים, שהיעד שלו להגיע ל-620,000 שקל לכיסוי חובות.
וכמה?
620,000 שקל לכיסוי חובות. כרגע זה מודע שהקמפיין עומד בסביבות 250. יש לי 13 יום לארגן את הכסף או להיות מחוץ לבית. לא, מה שנקרא, להתחיל לחזור לחיים. כל החטא שלי והזכות שלי שהלכתי להציל יהודים, הלכתי להציל אנשים, הלכתי להציל את החיים של האנשים, של האחים שלי. לא מצטער על זה לרגע, גם אם זה היה קורה עוד פעם, הייתי עושה את אותו הדבר. לא אכפת לי כל מה שקרה מסביב, אכפת לי חיי האדם. זה השבת. כמה שקרוש בחוצה מותי שליח באותו מקום, אז זה אני. אני איש אמונה, מאמין באמונה שלה שהכל איתו ידברך, ואני אקבל את הכל באהבה. גם את המצב הזה. אני פונה היום לכל עם ישראל, מי ששומע, מי שיכול לעזור. נפתח קמפיין, אם זה מי שפונה דרך האינטרנט, דרך גוגל, כותבים, מצילים את הגיבור שננטש, ישי לוי, מגיעים משם לאתר שנקרא Give Back, ושם יהיה אפשר לשים כרטיס אשראי לתרומות, רק אם הקמפיין מגיע לגיוס המוני, מגיע ליעד שלו, של ה-620, אז אני מקבל את הכסף. אם לא, אני נכשלתי בקמפיין. ולחברים שאין כרטיס אשראי או שאין להם דרך אחרת לתרום, יכולים לתיבת דואר 171 רעננה, ישי לוי. ואני ממש מודה לעם ישראל, כל מי שיוכל לעזור לי, לצאת מזה בעזרת השם, אני רק רוצה לחזור לשגרה, אני אבא לשישה ילדים קטנים, שצריך להבין שאנחנו עומדים, הכל פעם נסע, כי העסק נסגר, הכל קרס לנו. ואנחנו באמת רוצים, אני תמיד פעיל לקדוש ברוך הוא, לחזור לחזור בחזרה, לעבודה, לחיים הנורמליים. אבל באמת, מודה על הנס. מודה על הנס.
אז נודה לך על הדברים. ישי לוי, נקווה שהגיוס המונים יצליח. זה מגיע אמן, לך. אמן. תודה רבה לך על הדברים, ושיהיה לך חג שמח.
אמן, תודה רבה לכל המשרד. תודה רבה לכם. כל טוב.
כל טוב.